הגמרא בברכות אומרת, מי שחרב בית המקדש לא נראית רקיע בתנאותה. התפקיד של הרקיע בתורה הוא להבחין בין המים התחתונים למים העליונים. כלומר, בין חוכמת התאה, חוכמת תחתונה, שצומחת מתוך ההתבוננות על העולם הזה, ובין חוכמה עילאה, חוכמה עליונה, שבאה אלינו בשפע אלוקים מן השמיים. כשעוסקים בתורה, בתורה מן השמיים, זו נפקמינה מאוד גדולה. אם אנחנו לומדים את התורה, פוגשים את התורה בשכל של תחתונים, בשכל של למטה מן הרקיע, או שאנחנו פוגשים את התורה עם אותה הערה שמאירה לנו את מדרגת תורה מן השמיים, תורה שמגיעה אלינו בשפע של השראה שכלית. ומאז שנחרב בית המקדש, מסביר הרב בפנקסים, קראנו את זה, למדנו את זה שבוע שעבר, אז גם כשאנחנו עוסקים בתורה ויודעים שזו תורה מן השמיים, אבל את ההבהקה, את האורה הגדולה, את השכל הגדול של תורה, שהוא שכל משפיע ומאיר הערה שמימית על המציאות, שהוא למעלה מכל השגה ששכל אנושי יכול להגיע אליה, את המדרגה הזו בהבנת התורה חסר לנו. ומדרגת התורה, הערת התורה, מעולפת היא, מחוסה היא, בשני מיני כיסויים. קדרות, כלשון הפסוק, אלביש שמיים קדרות, כלומר חסרון הערה. הסביר לנו הרב שיש הבדל גדול בין המחשבות בשעה שהן מאירות באדם, שהשכל הוא מאיר, ואז השכל הוא מולך והוא ודאי, וברור שכל הכוחות החיים יוארו ממנו וינותבו על פיו, לעומת מדרגה של מחשבה שהיא כמדרגת הזיכרון. אדם פוגש את העובדה, את העובדה, את המעשה, לומד את הידיעה הזו בתור ידיעה בעלמה, אבל היא לא מספיק מאירה בו. וכמה שהיא לא מספיק מאירה בו, אז היא נשטפת או מתמודדת עם עוד נטיות שיש באדם. השכל בשעה שהוא מאיר באדם, תכונתו להיות מלך, מולך. מתי ידיעות שאנחנו יודעים אותן לא עומדות לנו למשול על פיהן בחיים? מתי, למרות שאנחנו יודעים דבר, אבל אף על פי כן אנחנו לא תמיד מצליחים להתנהג על פיו? מתי שאנחנו יודעים את זה במדרגה של זיכרון, ולא במדרגה של שכל. כלומר, לא שאנחנו לא מבינים את הדבר, אנחנו מבינים, אבל אנחנו לא עכשיו, השכל שבדבר לא מאיר בנו. כשאדם לומד תורה, לומד חוכמה מן השמיים, והשכל מן השמיים מאיר בו עכשיו, השכל הזה הוא מאיר ומקריא ומשפיע וודאי, וזו מדרגת אמונה של ודאות. אבל כשאנחנו לומדים תוכן שבמקורו מן השמיים, אבל השכל שבו לא מאיר בנו עכשיו, אנחנו לומדים אותו במדרגת ידיעה, אז הערת התורה הזאת חסרה. אז כל מדרגת התורה שאנחנו בוקשים היום, זה כבר אחרי הכיסוי. אז היום אנחנו יודעים שאנחנו עוסקים בתורה מן השמיים, יודעים שאנחנו עוסקים בדבר השם מן השמיים, אבל השכל של התורה לא מאיר לנו בשעת הלימוד. כמו שאמר לנו הרב בפסקה שלמדנו שבוע שעבר מקבצים רמת גן, תביא לי רגע את הדף. כן, הרב רק אומר, הנה, תודה רבה. זוכרים שקראנו רק את הפסקה הזאת, שהרב אמר שהמחשבות היותר מאירות שהן ממתקות את העולם כולו, אי אפשר לתפוס אותן כי אם בעת חידושן. גם המחשבות העליונות שנשפעות עלינו, יש הבדל גדול בין בשעה שהיא מאירות עלינו, מבריקות עלינו, מתחדשות בנו, שאז אנחנו פוגשים אותן במרגע של שכל והערה, אחר כך שהן נעלמות ואנחנו מנסים כבר להבין אותם ולתפוס אותם בכלים שלנו, אז הן נמזגות, נבללות בתוך מדרגות הידיעה שלנו, ואנחנו מאבדים קצת מהזוהר שלנו. הצדיק מעליוני, אנשי הקודש, אנשי החוכמה, חוכמת האמת, אנשים ששייכים אל, למעלה מן השמיים, כמו שהרב גם אומר אצלנו, שגם אצלנו יש כאלה ש... לא, לא אצלנו, בפסקה אחרת הרב אומר שיחידים יש תמיד כאלה שהם תמיד נמצאים בדרגת העירה הזו, אבל אצלם דבר תורה זה תמיד מאיר בחידושו, בהערתו העליונה, כמו מדרגת העירה של אדם הראשון, זיהר הילד האדם הראשון, שאז השכל היה מאיר בו. ואנחנו היום לומדים מסייד ישרים, לומדים דברי הרב, רק אנחנו שומעים, לפעמים שומעים בשיעור של הרב חנני או של רבנים אחרים, ששומעים את הדברים מאירים. איך כתוב? מאירים ושמחים כי נתנתם מסיני. אתם מכירים את המדרש הזה? היו הדברים מאירים ומשמחים כי נתנתם מסיני. ושתי המדרגות האלה, אורה ושמחה, זה לא שונה מדרש. מאירים ושמחים כי נתנתם מסיני. ואצלנו בפסקה בדיוק שתי המדרגות הללו, שהערה ושמחה, כי הסברנו על פי דברי הרב פורים בפסקה שעל בי שמיים כדרות זה מיעוט ההערה, סק הסמסותם זה כנגד השמחה, יסק זה אבל, כן? אז החיים לא, אין התחיות מזה. אבל בשעת מעמד הסיני זה לא עם ישראל שמע, רבו ישראל תשמעו ענויך השם אלוקר שוציתי רמזה, הבנתם את זה? כן, הבנו. לא יהיה לך, הבנתם? הבנו. לא, השכל שבדבר, המובן שבדבר, האמס שבדבר, החיים שמתחוללים מן ההבנה הזו. כשהקדוש ברוך הוא השפיע על עם ישראל, אנוכי השם אלוקיך, זו הייתה מדרגה של השפעה כזו, שהדברים היו מאירים ומשמחים, כמובן היו מלאי הערה, מלאי תוכן של שכן מאיר, והחיים שנופקים מן ההבנה הזו, הם חיים שהושפעו ונברו באותם אנשים ששמעו את הדיבור האלוקי. אז הרי כשרוצים לדבר על מדרגה של לימוד כמדרגת קבלת תורה, אז הלשון במדרש זה מאירים ומשמחים כנתינתם מסיני. עד חורבן בית המקדש, בזמן שהייתה נבואה, והערת התורה הייתה כזו, שגם מה שהושפע למטה מן הרקיע, היה באותה מדרגה שלמעלה מן הרקיע. זה נקרא רקיע בתארתו. אתה יכול לראות, אתה לומד דברים שלמטה מן הרקיע, אבל אתה יכול לראות בדיוק כשהם מכוונים כנגד למעלה מן הרקיע. אז אפשר לזכות במדרגת של מחשבות כאלה שמאירות ומסמכות. אבל מי שחרב בית המקדש, אנחנו לומדים היום תורה שמקורה מן השמיים, אבל אנחנו פוגשים את זה וגם לומדים את זה בשכל אנושי. אז אנחנו לומדים את החוכמה הנפלאה הזו, מאמינים שעצם זה שאנחנו אוחזים בשלבים התחתונים של הסולם, זה הדרך היחידה כדי לעלות לשלבים העליונים של הסולם, אבל אנחנו לא פוגשים את הדברים בצורה שמאירה ומסמכת. זה כך מסביר הרב את הגמרא על שמביאה את הפסוק בישעיהו, אלביש שמיים כדרות ושק אשים כסותה, שזו מדרגה של שתי חסרונות, שתי הסתרות. אחת, חסרון הערה, זה נקרא אלביש שמיים כדרות, זה מופיע בלבוש, זה מסתתר, הערה מופיע בלבוש, והלבוש הוא מכסה על האור, מסתיר על האור. ושק אשים כסותה, השק זה לשון אבל, כן, מתי מתלבשים בשק? בעבר, כנראה חסר שמחה. הערת החיים, החיים לא נובעים מזה, תמינים? במדרגת, אדם הראשון שלפני החטא, במדרגה הזאת, אולי זו מדרגה מאוד מאוד עליונה, שכל התורה הייתה כזו, אבל כתוב שאדם הראשון שלפני החטא, הוא אחז בתורה בעץ החיים. מה כמובן אחז בעץ החיים? כמובן שכל הבנה, יחד איתה, עצם יש אדם הבין את המדרגה הזו במערל או ברב או ברבותינו בחזר, אז גם החיים שנופקים מן ההערה הזו נבעו בו. זה לא יהיה שני שלבים. היום אנחנו לומדים תורה, איך אנחנו נחיה את עצמנו מתוך התורה הזו, זה כבר עוד עבודה. יכול להיות אדם שילמד ידיעה, אבל הדברים לא יחיו אותו, זה נקרא שהם לא מסמכים. מה הכוונה לא מסמכים? זה לא מחיה אותו. אבל אצל אדם הראשון זה היה ישיר, אצלו התורה זה היה עץ החיים. זה הכל בגלל שהוא עוד לא אכל מעץ הדעת. ברגע שהוא אכל מעץ הדעת זה נפל. אבל לא ניכנס פה עכשיו לסתרי תורה, אני לא מבין את זה. זה דברים מאוד עצומים, וצריך ללמוד הרבה הרבה ברב, יש הרבה התייחסויות לדבר הזה, של אילולא שאדם הראשון היה חוטא, אז עץ החיים ועץ הדעת היו ביחד. לא, 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 לא נוחז בזה עכשיו. אבל זה שהתורה נקראת עץ החיים, פירושו של דבר ש... המדרגה של ההבנה, לא רק שהיא עירה במדרגה של שכר ולא במדרגה של זיכרון, אלא החיים שנבעו מן ההבנה הזאת. למשל, אדם אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו לומדים על ייחוד השם. אבל ייחוד השם, פירושו של דבר, ביטחון. פירושו דבר, ההכרה האמיתית הוודאית שהכל מושגח, שאין ספק. זה משפיע לכם, זה משמח את החיים, זה משלים את החיים, הבנה כזאת. אצלנו אנחנו לומדים את זה ברמח"ל, אומרים 17 השם הכל שם אחד, והחיים שלנו עדיין לא נובעים מזה. כדי שגם החיים שלנו יאורגנו על זה, אנחנו צריכים עוד עבודה, כולי עין, ואולי אולי נגיע לזה. אבל במדרגת מתן תורה, ובמודה מסוימת, כל לימוד התורה עד חורבן בית המקדש, עדיין היה יכול להיות במדרגה כזו, שעצם כשהדברים נלמדו בשכל, בשכל עליון, בשכל של השפעה, בשעה שאדם היה לומד, הוא היה מכין את הכלים, כשבור היה משפיע עליו, ירה מלמעלה, אז החיים שנובעים מן ההבנה הזאת, החוכמה תחייב עליה, החיים שנובעים מהחוכמה הזאת, היו באים ביחד עם ההבנה. זה משהו אחר, זה לא כמו היום, אנחנו לומדים משהו ברמח"ל או במערל, והחיים שלנו לא מדגדג, זה לא מדגדג אותנו. האדם לומד אמונה, לומד אמונה, לומד אמונה, ולא בטוח שהביטחון שלו נעשה יותר גדול. ודאי, הוא לומד שנה, שנתיים, שלוש, שנים אמונה בשווה חברון, ודאי שהביטחון שלו הוא יותר. אבל למדרגת מה שהוא למד, הוא הרי למד שהכל מושגח, הוא למד שהכל לתכלית, הוא למד שאין דבר שהקשבור הוא לא עושה לרצונו הטוב, הוא למד שהקשבור הוא מביא לאדם התמודדויות ואיסורים, הכל כדי לבנות אותו לעולמו הפנימי. זה הכל הוא למד, שמע שיעורים, אפילו התלהב בשעה הראשונה, אפילו האחי, כשהוא בא להכריע הכרעות מעשיות, לא תמיד החיים שלו נובעים מאותה הערת השכל. למה, אומר הרב? ואחרי את הדבר ראשון, כי השכל הזה גם אם בשעה שהוא העיר, אז מדרגת החיים שאתה שייכת לאותה הערה, כן נבנתה בו, מיד זה נעלה. זה נקרא שהערת התורה מן השמיים של זמן הגלות, מעולפת היא הכדרות והשק המחסה. זה החלק הראשון של הפסקה. מה לומדים מזה? שמה שאנחנו לומדים היום בתורה ומבינים בתורה, וגם צורת הלימוד שלנו בתורה, וזה שאנחנו כל הזמן נמצאים בפער בין מה שאנחנו לומדים לבין מה שקיים בנו בחיים, זה מדרגת לימוד התורה שאחרי החורבן. לא צריך להיבהל מזה, צריך מאוד לכאוב את זה, כי אנחנו האמת היינו שייכים למדרגת תורה אחרת, מפני אחד היינו גלינו מארצנו, אבל נדע שהתורה באמת, לימוד התורה הוא שנמצא אצל גדולי גדולים שהם שייכים למדרגת כבר בניין המקדש, הוא לא כזה. מה אנחנו חושבים שפלוני כשהוא לומד תורה, אז מדרגת ההבנה שלו, לא רק מה הוא מבין, ודאי שגם פלוני שלומד הוא מבין יותר ממני, אבל זה לא רק מה הוא מבין מבחינת התוכן של הידיעה, גם איכות הידיעה, גם החיים שהיא מחוללת, גם הוודאות שהיא בונה, זה משהו אחר לחלוטין. זה נקרא שהתורה היא עץ החיים. והרב כותב, זה מופיע באורות הקודש בחלק ד' אולי עמוד תסמ"ב, הרב אומר, צריך לדעת שכשלומדים תורה בדבקות, לא, זה אגרות, זה אורות הקודש. כן, גם אני הרבה פעמים מתבלבל, זה בסדר. אז הרב כותב, אני לא יודע איפה זה, אבל הרב כותב איפשהו, שכשלומדים תורה, צריכים לדעת שדבקים בעץ החיים ממש. אנחנו היום לא מספיק מבינים, רגע, זה צריך להיות תף ממשהו, אני חושב. טוב, אני לא יודע, האמת היא שאני לא כל כך יודע ולא כל כך מבין בזה. אבל, תף ממבט, סליחה. אז הרב אומר, כשדבקים בתורה, דבקים בעץ החיים ממש. מה הרב בא לומר? לא יודע מה הרב בא לומר, זה דברים מאוד עמוקים, אבל מה שהרב בא ללמד אותנו במה שאנחנו לומדים, שדע לך שתורה והחיים שהיא מחוללת אצלנו זה שני שלבים, אבל זה לא באמת ככה. האמת היא שתורה ומדרגת הערת התורה זה מחולל חיים, זה מנביע את אותם חיים ששייכים אל התוכן שאתה לומד. לכל אשר יתבשם האדם יותר ונשמתו תקלוט בתוכיותה את אור התורה ועומק עומקיה, יתברר לה התוכן שאחיזתה בתורה על ידה הוא אוחז בעץ החיים. עד שתרגיש שכל מה שמתרחב את התורה בקרבו, מתרחב גם הנחת הטבעי של הרחבת החיים. זה יוצר את הנחת. מה מונע את הנחת? ישיבה זה מקום כאילו בלי נחת, חוץ לשווה חברון. למה? בגלל שתמיד יש פער בין מה שאני לומד, אני נמצא במתח, זה מתח מובנה. כי אני לומד במערל דבר אחד, זה שייך לאיזשהו גובה מסוים. נגיד שכבר התגברתי על הפער בין העולם של המערל לבין העולם שלי. נגיד נכנסתי לעולם של המערל, אבל עכשיו אני לא יכול לחזור לעולם שלי. כי העולם שלי לא נמצא שם. עכשיו, זה לא אמור להיות ככה. למה זה? תראו נאמר, כי למדת מהר"ל ואתה לא מספיק מאמין בזה. עוד לא ארגנת גם את החיים הרגשיים שלך שיתרוממו אל התוכן. אבל לימוד התורה לא אמור להיות כזה. לימוד התורה אמור להיות לימוד של השפעה. אני לומד דברי מהר"ל, והשכל של תורה, התורה מן השמיים, מאירה בי עכשיו ומחוללת בי את החיים שנובעים מן ההבנה הזאת. זה מה שהיה אמור להיות. זה נקרא נחת של תורה. זה נקרא ללמוד בנחת. אבל אם אדם נמצא במתח הזה בין מה שהוא לומד לבין מה שעדיין לא קיים, אז הוא נמצא בחוסר נחת. אז הרב אומר, הנחת הטבעי של הרחבת החיים יבוא לו ככל מה שהוא ירגיש שכשהוא חז בתורה הוא חז בעץ החיים. בסדר? זה אורות הקודש. ד' עמוד תף מן וף. טוב. שם נחזור. זה מאז שנחבק המדרש. כל זה למדנו פחות או דר שבוע שעבר, קצת הרחבנו היום לבאר את זה, אבל אומר רב, בעת קרבת הקץ, זה חלק כבר מהריפוי, מתהליך הגאולה, יבוא רוח המטהר את השמיים מכדרותם, המסיר את השק המכנה, המכסה עליהם. עכשיו, לכאורה, אם כך, אנחנו חוזרים למדרגת תורה מן השמיים. אם זו הפעולה שבה רוח מטהר, וחוזרים להערת תורה כזו, שהיא משפיעה עלינו את השכל של תורה, תוך כדי הלימוד. אז לכאורה, אנחנו יותר קרובים למדרגת תורה מן השמיים. אבל הרב אומר בדיוק הפוך, אלה אשר לא הסתגלו לתורה עולה למעלה בוקעת את הכדרות והשק, חושבים שאין להם תורה מן השמיים. איך יכול להיות? איך יכול להיות שדווקא כשבא הרוח המתאר שבגללו אנחנו צריכים להיות קרובים יותר לתורה מן השמיים, יש כאלה שבגלל התהליך הזה חושבים שכבר איבדנו תורה מן השמיים? על איזה תהליך הרב מברר פה? אז ביחס לזה סילמנו פה פסקה מתוך אורות האמונה. הרב אומר כך, כן, רק אתם, למה אני אקריא את הפסקה הזאת? כי הרב אומר, הרב אומר שהמדרגה החדשה שתתברר קוראים לה אור חדש. תראו, כתוב, צדיקים דורשי השם ועוזו מוסיפים אורה ושמחה, זה בדיוק שתי המדרגות שחסרות לנו, כן? על בי שמיים כדות וסק עשר סודם, אורה ושמחה, ומבשרים צדק בקהל רב, שדווקא כעת יגלה אור חדש בשמיים את הארתם יראו. כן, אתם חושבים כי אתם המושג תורה מן השמיים אצלכם הוא לפי ההסברה הישנה. הסברה בגלות של תורה מן השמיים, הכוונה, זה תורה שקיבלנו מן השמיים ואי אפשר לערער אחריה. זה ההבנה של תורה מן השמיים בגלות. אבל כעת כאשר יראו שמיים את האדם ואור חדש יגלה, עכשיו יתברר שמושג תורה מן השמיים הוא הרבה יותר עליון. אז המדרגה הזו של שמיים תורים, תורה מן השמיים, שמיים את האדם, נקראת מדרגת אור חדש. אתם יודעים שהטור מסביר על מה שאומרים בברכת יוצר המאורות. אנחנו מתחילים יוצר אור ואורי חושר, זה שלום ואות הכל, ומדברים על הערת השמש. לקראת סוף לקראת סוף הברכה אומרים אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו. ברוך אתה השם יוצר המאורות. מה זה אור חדש על ציון תאיר? איזה אור חדש זה? דיברנו שמש ירח, מצוין. תשובה, אומר הראש פה, אומר מביתו מביא בשם הראש, אור חדש פרושו לדבר, אור הנבואה, הערה חדשה. עכשיו יש לנו אור שמש, אבל העתיד לבוא האור, מה קונה אור שמש? אור זה נקרא לזה, לא, זה לא חומר, אבל אור זה מה שמעניק נקודת מבט על המציאות. כשאני נמצא בחושך אני לא מצליח לבנות מושג על המציאות בכללה, כי אני מתחיל לאמוד את המציאות לפי החוש, אז אני ממשש, לא יודע מה באמת נמצא לפעמים, אני מנסה לחבר נקודות וקווים, תהיה לי תפיסה מאוד 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 רחוקה ממה שקיים באמת, כיוון שאני לא יכול לבנות יחס על המציאות בכללה רק לפי מה שאני פוגש בחוש שלי, לפי מידת הידיים שלי. אבל ברגע שמדליקים את האור, אז האור מאפשר לי לתפוס את המציאות, מה נמצא פה בחדר, מה היחסים, יש הרבה אנשים, יש מעט כיסאות וכולי וכולי, יש צלים, חשוך, יש, אני יכול לתפוס את היחס בין הדברים. אז יש לנו שתי נקודות מבט שבונות לנו יחס על המציאות. אחד, אור השמש שמייצג את החוכמה, את התאה, חוכמת הטבע, חוכמת החוש. אבל לעתיד לבוא, המבט שלנו על המציאות יהיה הרבה יותר עליון. יהיה המבט שהנבואה מעניקה, שירה מן השמיים מעניקה. אור השמש הוא שייך למדרגת החוכמה, באמת אור השמש על המדרגת רומא. כי החוכמה מאירה, כשהשמש מאירה את השמיים, אנחנו מסוגלים להתחיל להתבונן על המציאות כפי מה שהיא, לא רק לפי מידת החוש שלנו. אם אני פוגש את המציאות רק לפי החוש, אז אני פוגש את המציאות בכלים מאוד סובייקטיביים, מאוד אישיים, מאוד לפי התחושות שלי. אני מרגיש משהו מטולטל, לא יודע אם זה השיער או הכבש, לא יודע מה זה. כן? מתחיל לדמיין כל מיני דמיונות. החוש רק יוצרת לי תחושה, ואני מתחיל עכשיו לפרש אותה לפי העולם שלי. ברגע שנדלק האור, אני יכול לראות מה באמת לפניי. אבל יש הבדל אם זה אור השמש, ואם זה אור הנבואה. אז הביטוי אור חדש שהרב מביא פה, הוא שייך לאותה מדרגה שאנחנו מתפללים עליה, בברכת יוצר המאורות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. הרי על מדרגת אור השמש אנחנו אומרים, אל ברור גדול דעה, הכין ופעל זה הרי חמה. מה הקשר בגדול דעה? להכין ופעל זה הורי חמה. מה זה קשור חדש? רואי, שמדרגת הערת השמש שייך למדרגת הדעת. הקדוש ברוך הוא, האור, זה אותה אנרגיה, אותה מציאות שהקדוש ברוך הוא ישרה בעולמו, כדי שהאדם יוכל לבנות מבט על המציאות, לא רק מתוך התחושות שלו, אלא מתוך ההערה. אבל יש שתי מדרגות של הערה, יש אור השמש, יש אור שבו רואים מסוף העולם ועד סופו, זה כבר אור אחר. אם אני יודע לבחון כל דבר בעולם על פי ההבנה מה זה העולם בכללו, תראו לכם, זה מכוונה לראות מסוף העולם ועד סופו. כלומר, כל דבר בעולם אני יכול לבנות יחזר לא על פי ההקשר בתור המציאות של עכשיו, אלא על פי התכלית של כל העולם. אז אני יודע באמת מה התפקיד של כל דבר. אז הכל תלוי באיזה מדרגת הערה יש. אז הרב ידבר על מדרגת אור חדש. פה בפסקה אצלנו אור חדש, כלומר, אותה הערה שבאה על ידי תורה מן השמיים. בפסקה באורות האמונה, הרב ממשיך לבאר מהי מדרגת אור חדש, ועל פי זה נוכל להבין למה דווקא כשמתחילה הערה כזאת, עלולים אלה שעסוקים בהסברות הקודמות לחשוב שנאבדה תורה מן השמיים. אומר הרב, החידוש של התכנים המורגלים לעומת הסברתם הקודמת בענייני הקדושה והאמונה, הוא גורם חידוש לטובה בעולם. התוכן של הקדושה הוא בהירות דעת השם, יוצא על ידי זה אל הפועל בכל מלוא תוקפו. זאת אומרת, אומר הרב, אותם תכנים שהתרגלנו אליהם, אנחנו לא עוסקים בתכנים חדשים, אבל מה שהשתנה זה חידוש בהסברה. עד היום הם הוסברו בסגנון אחד. היום הם מוסברים בסגנון אחר. עד היום הם מוסברו, המושג תורה מן השמיים, ומלא כל מושגי התורה שנלמדו על פי תורה מן השמיים היה מן השמיים ולא בארץ. זה נמצא בשמיים ולא אצלנו. עכשיו, אומר הרב, אותם תכנים של פנימיות התורה, של נגלות התורה, של המצוות, מוסברים היום בהסברה יותר אלוקית, יותר מחיה, יותר מאירה. התכנים הללו יותר מלאים בהערת השכל, ויותר מלאים בחיים שנופקים מהם. למשל, ניתן לזה דוגמה, אני לא יודע אם לזה מכוון פה הרב, אבל ניתן לזה דוגמה. הרי אין בכלל לשער ולתאר את סוגי ההסברות שיש היום לאיזה תכנים עמוקים, בין אם זה, סתם נותן דוגמאות, בין אם זה בחבד, בין אם זה בברסלב, בין אם זה ברב קוק, בין אם זה בדברים אחרים, אפילו בעולם החרדי, בכל מיני מסגרות, שכמובן זה יותר דם שתשיב לאפיקורס, אבל דרך אגב מרוויחים גם הסברות באמונה. כלומר, אותם מושגים שעד היום נתפסו כעומדים מרחוק, היום הם מולבשים בהסברות, משלים, הסברות, מדרגות חיים שהם הבאה של המדרגה הזאת. אם עד עכשיו היה הסברה מסוימת שהיא עמדה בתור מושג, עכשיו מסבירים אותה באופן כזה שרואים איך החיים שלנו בתור אנשים פרטיים ובתור מדינה ובתור מנהרה הם הבאה של אותה מדרגה. לא התוכן השתנה, אבל ההסברה שהתוכן הזה מתלבש בו זה הסברה חדשה. אומר הרב, החידוש של התכנים המורגלים לעומת הסברתם הקודמת הוא גורם חידוש לטובה בעולם, כי על ידי זה יוצא לפועל התוכן של הקדושה ובהירות דעת השם בכל מלוא תוקפו. עכשיו אומר הרב, זה בא על ידי שתי תכונות בטבע החידוש הבא על ידי השינוי. השינוי בא כאין רכב המוקדם לצמיחה הגרעינית להפריה חדשה הנותנת רוב תבועות. כלומר, בדרך לחידוש צריך לעבור קודם כל דרך רכב. כלומר, צריך קודם כל לאבד את הצורה הקודמת. לא מספיק לנו צורה קודמת. הצורה הקודמת לא מוסברת. לא מוסברת לנו מספיק. וזה מכריח את ההסברה החדשה. כמו שמופיע אצלכם בדף, יש איזו פסקה שהיא ככה בצד. נכון? מה כתוב אצלכם בפסקה בצד?
רוח
הפרטים. כן, מה כתוב? תקריא רגע.
רוח הפרטים של הכתירות מבאר את כל השכל שמתקבץ בשטח התחתון של רוח האמונה. מתוך כך יתארו השמיים ויראי האור הבהיר שבתכונת האמונה העליונה שהיא שירת עולם ואמת העולם.
מצויה. זאת אומרת, אומר הרב, יש מושגי ששכים לאמונה התחתונה. מה זה אמונה התחתונה? אמונה התחתונה זה הסברות של אמונה שייכות לצד התחתון הנמוך של אמונה. לא ניתן לזה דוגמאות. לפעמים זה סוג של יראת העונש, לפעמים זה אמונה שהיא לא מוסברת. לא יודע. עכשיו אומר הרב, כדי אבל להגיע למדרגה של האמונה העליונה, אותם מושגים, לא מושגים אחרים, אותם מושגים של יראה, אותם מושגים של אהבה, אותם מושגים של עבודת השם. אומר הרב, המושג עבודת השם, כל עוד אתה מבין שהמושג עבודת השם זה לעשות רצונו של מישהו אחר שעומד מולך, אומר הרב, אתה יכול להביא לי, יש קבצים רמת גן, אתה מכיר את הקבצים רמת גן? זה הקבצים, מה שנקרא פינקס הדופים, בקריחה רכה. כן, קריחה רכה, אני מקווה שיש פה. יש פה, היה אחד לפחות. כן, הרב אומר, שהמושג של עבודת השם, כל עוד הוא נתפס בקליפה שלו, האנושות המתבגרת לא יכולה להעמיד אותו במרכז חייה. אם לא נבין את המושג עבודת השם, אם לא נחדש את ההסברה יותר בוגרת שלו, יותר מאירה שלו, שהמושג עבודת השם פירושו להפוך את כל החיים להיות חיים אלוקיים, לעבד, זה עבודת השם כמו לעבד את החיים, אבל לא לעבד באלף, לעבד בעין, להפוך אותם להיות חיים מהירים, מהירות אלוקיות. כל עוד אני מבין שעבודת השם זה כמו שתמיד הסבירו, אז האנושות המתבגרת, החיה והמהירה, לא מסוגלת להעמיד בחיה, למרכז את חיה סביב מושג כזה של עבודת השם. וככה ביחס לכל המושגים. אז אומר הרב, כדי לתאר, זה ביטוי קשה קצת. כן, מצוין. תודה רבה. הנה, תביא לי רגע. הנה, זה דוגמה, אומר הרב. אבל זה דוגמה חריפה, חריפה. כן, אומר הרב, גסה היא מאוד הקליפה של מושג עבודת השם בלב ההמון. עובייה מוזר, כמה הגסות שלה, מנשל מאיתנו איברים רבים ויקרים. לעשות רצון השם צריך להיות מוסבר באופן רוחני, עדין. ואז עבודת השם שהיא מילוי רצון זה, תהיה מסעת הנפש של כל יצור. מסביר הרב. מחשבים, חושבים שבדבר עצמיות האלוקים, ומכוונים למרכז עבודה למלא רצונו של אלוקים מצד עצמותו האישית. כלומר, מה זה לעבוד את אלוקים? הוא רוצה משהו, ואני צריך לעשות את רצונו. המושג הזה שעבודת השם, הוא לא מושג, זה לא לא נכון. אבל התפיסה הזו כפי שהיא, זה תפיסה מגושמת, זה מושג גס, כן? כי אז אני צריך לעזוב את חיי, כדי לא לעשות משהו שהוא ברצונו. זה לא מושג לא נכון, אבל זה מושג ששאר לאמונה התחתונה. אבל כשמתארים את השמיים, ותופסים את האמונה הזאת, התפיסה הזו, כפי שהיא בשמיים בחוכמה עילאה, באמונה עליונה, אז המושג עבודת השם מקבל הסברה חדשה, כמו שהרב מסביר פה, כן? טוב, יש פה צריך ללמוד את הדבר הזה. אז הרב אומר, כדי להגיע לדבר הזה מגיעה הכפירה, נכון? ככה הרב אומר, הכפירה, רוח הפרצים של הכפירה, זה הרכב. זאת תכונת הרכב המוקדם לצמיחה הגרעינית. מה תפקיד הרכב? הרב אומר שיש לו שני תפקידים. התכונה האחת היא, הריקבון משחרר את כוח החיים הגנוז בנקודה הלחוצה של הכמות המצרה של הגרעין. יצא הכוח בכל חופשו, מוליד את ההפריה הנדרה. קודם כל, החיים משוחררים, יכולים להתפתח. יש תקופה כזו קודם כל שהאנושות ועם ישראל מרבה חיים, חיים זה ליברליזציה, חופשיות, חירות, גם הטירנות. החיים מתרחבים, והחיים הללו אחר כך שיתבעו הערה אלוקית, זאת תהיה צריכה להיות הערה מאירה גם חיים כאלה מפותחים. שתיים, הרכב משחרר אותנו להיות מחויבים להבנות המסורתיות שהיו פעם, והצטרכו לחדש, הסברה חדשה. הרי אין לשער ולתאר בכלל את ההסברות המופלאות שיש היום בספרים, נכון? הרב גילה, אתה קורא תללי חיים, נכון? לא מתללי חיים. הנה, לא מכיר את הספר הזה, אבל מה הספר הזה? הסברות של תכנים עמוקים, שפעם יחיד יחיד הם היו עסוקים להבין אותם. מי פעם אמר עולם התוהו? או יחיד יחידים, או משוגעים. אחת מן השתיים. מי היום אומר אותם? גם יחיד יחידים. הרבה משוגעים. אבל גם אנשים שקצת לומדים מסבירים פרשת המבול לפי עולם התורה, לא יודע, כן? לא משנה, אני רק אומר, זה אלף, עשרות ספרים של הסברה כזו, אתם מבינים? זה כמובן מאוד מסוכן. באמת, באמת, אלה שצופחים ואומרים, בבותה, כבר אין תורה מן השמיים. כל התורה נעשית הסברה של דמיון מודרך, של סדנות מודעות עצמית. כל אחד רואה את עולמו, וכל הסיבור שלו הוא מדביק על עומק העומקים של התורה. רבי נחמן, או רבי נתן תלמידו, כותבים דברים עליונים, והופכים את זה להיות קורס דמיון מודרך, או סיור מודרך בנבחי הנפש של הפרט. זה באמת מאוד מסוכן. עלולים לאבד את התורה מן השמיים. כל להיות תורה מן השמיים זה להיות תורה עיסוק בעצמי. חוויית מימוש עצמי. זה נקרא עבודת אלילים בשפת הקודש שלנו. זה נקרא עבודת אלילים. ועבודת אלילים מהזן הגרוע של המן שעושה אליל מעצמו. את כל התורה הוא עוסק להיות מפגש עם עצמו. אבל, בסדר, זה תופעות, אולי נמצאות בשוליים, נמצאות במרכז, תופעות שהמציאות, המציאות מכילה אותם בדרך להערה האמיתית. אבל האמת היא שכל עוד אנחנו נשמר על טהרת המושגים, אבל הם יופיעו אלינו בהסברות מאירות ומחיות, שזה נאמר התכונות של ההסברות הללו, אז אנחנו מתקרבים לתורה מן השמיים. עכשיו, אלה שלא הסתגלו לתורה עולה למעלה, הם בכלל לא מבינים שמעבר לאמונה התחתונה יש אמונה עליונה. הם אומרים, רגע, אבל איבדנו את ההסברות הנמוכות. עד עכשיו אנחנו חושבים שתורה מן השמיים זו ההסברה הנמוכה הזאת. יש לו אופי של תורה מן השמיים, כי ההסברה הזאת אתה כל כך לא מבין אותה, וכל כך היא לא מחיה אותך, שאתה מקבל אותה רק בגלל שהיא תורה מן השמיים. כך כתוב וזהו, נכון? כך אמרו לנו. זה מדרגה של מחויבות מאוד גדולה, ויש בזה יתרון מאוד גדול. אבל יבוא רוח מטהר, ותתחיל לבוא הסברה של תורה, שהיא נובעת מהשפעה עליונה. אני לא אומר שעכשיו כל אחד שלומד דברים בעומק זה מיד רוח הקודש. אבל יש הסברות שנובעות משתייכות לאוריינטציה של קודש. אנשים גדולי גדולים, לא אני, ואולי גם לא אתם, ולא מי שאנחנו מכירים אולי לפחות בניגלה בזה, אבל אנשים שבאמת במדרגת החיים שלהם, שייכים כבר לאיזה סיית הדשמיים של הערת קודש, והסברות שהם אומרים, ושאנחנו מקשיבים להסברות הללו, הן הסברות מאירות ומחיות. ממש אנחנו, כשאנחנו מקבלים תורה מהאנשים הללו, אם זה כתוב עלי ספר, שומעים ורואים אותם. זה ממש הסברות, מראות ומחלות, ואנחנו חוזרים למעין ההתחלה טיפי טיפי של בדרך להערת נבואה. זה לא הערת נבואה, לא, אבל בדרך לשם. עכשיו, אותם אנשים שהסברות של תורה המסורתיות, כפי שנבנו בגלות, כן, לעבוד את אלוקים הכוונה, כמו לעבוד מלך. יש אלוקים בשמיים, כל מה שאני אומר זה נכון, לא כופר בזה, כן? יש אלוקים בשמיים, שם בשמיים יש אלוקים, תחפש אותו מאחורי, יש אלוקים, והוא רוצה, ואנחנו עושים. ההבנה זה פשוטה. שאסור לאבד אותם גם, דרך אגב, ואלה שמאבדים אותם זה צרה צורה. אבל ההבנות הפשוטות הללו, הן מציגות את המושג תורה מן השמיים בתור מחויבות למשהו שהוא בא מן השמיים והוא לא יורד עד לארץ. ולכן אתה צריך מחויבות מוחלטת אליו כי הוא מן השמיים. מבין, לא מבין, עסוק, מחיה אותך, לא מחיה אותך, עזוב, זה לא עסוק. זה דבר מאוד אמיתי. אבל אותם אלה שעכשיו, ואותם אלה שאחזו במושג תורה מן השמיים כפושה בגלות, ועכשיו הם פוגשים את כל ההערות העליונות הללו, שלוקחות את התכנים העליונים הללו, ומלבישים אותם בהסברות מאירות ומסמכות. חלק מהם זה הסברות שעושות את כל ההשתלשלות עד להופעות תחתונות שמופיעות פה בארץ. ואנחנו יכולים לומר, הנה התחדשה מדרגה הטבעית בעם ישראל, רוצים לחיות על פי טבעה מצוי, זה מדרגת גילוי אליהו, כמו שהרב כותב באורות התחייה למד וכל מיני דברים כאלה, אז זה מזעזע אותם, אומרים, כבר אין תורה מן השמיים. ודרך אגב, הם צודקים במובן מסוים, כי יש בזה גם תופעות חולניות, ממש חולניות, שלוקחים הערות עליונות, הסברות עליונות בספירות בקבלה, והופכים את זה להיות טיול בנבחי הנפש. וזה דבר לא טוב. אם אדם עושה הקבלה, זה מה שמופיע פסטו בזה רק פי, זה מלומד, אבל שזה נהפך להיות כל התורה כולה, וכולי, זה דבר לא טוב. צריך לדעת, התורה זה תורה, תורה עליונה, תורה שייכת לעולם הבא ומשתלשלת על העולם הזה. אבל מכל מקום, אני רק אומר, אז זה הרב אומר אצלנו, בוא תקראו רגע. כיוצא בו נעשה, אני פה בצל האור הכפירה, כיוצא בו נעשה באור הקודש, שלתכלית השתילה החדשה של קרם בית ישראל, באופן שיהיה אור הנבואה האמיתית חוזר בסגולת האומה. אנחנו צריכים לחזור לתפוס את התורה על פי הערת הנבואה, שזו המדרגה של רקיע בתהרתו, מוכרחים הערכים המורגלים על פי צורתם התיאורית, כלומר התיארית, שנתקיימו אחרי הפסק הנבואה להיות, שנתקיימו אחרי הפסק הנבואה, כלומר הנבואה הפסיקה, אותם מושגים שעד הנבואה היו מהירים, עכשיו נעשו קודרים ואפלים ומלאי שק, אבל סוף סוף ברוך השם שנעשו ככה, שהרי רק בגלל זה על ידי הגלות אנחנו יכולים לחוז בהם, והם חוזרים להיות מתחדשים. חלק ממה שמאפשר להם להתחדש זה כוח החוץ ובעקבות הדמישיכה, ומזה יצא, תראו את הפסקה שלנו. איך אני יודע שהפסקה הזאת קשורה לפסקה שלנו? אולי אני ממציא את זה? זה לא יכולים לקבל. תשאלו אותי, מאיפה אתה יודע שהפסקה הזאת קשורה? בגלל המשפט הבא. מזה יצא אור חדש מאיר בשיפת נוגו. מה שלושת המילים הבאות? כעצם השמיים לטוהר. זאת אומרת שהרב אומר, שהמדרגה הזאת של שמיים טהורים, של רקיע בטהרתו, של אור חדש שמתגלה, זה בדיוק אותם מושגים של הפסקה שלנו, זה אותה מדרגה של הערה, שהיא בדרך להערת הנבואה, לחזור, לתפוס את התורה, כמו שאור הנבואה תופס אותה. זה נקרא כי עצם השמיים לטוהר, זה נקרא רקיע בטהרתו, כמו טוהורו של מזבח, זה עצם המזבח. רקיע בטהרתו זה עצם השמיים. כמראה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. איפה זה כתוב? זה כתוב במדרגת הצילי בני ישראל. מה הייתה מדרגת הצילי בני ישראל? שם פרשת יתרו, ובסוף פרשת סירה של משפטים, כן, זה קשור ליתרו, אבל בסוף פרשת משפטים, הם ראו את הדברים באותו מדרגה של ודאות שכלית הכי עליונה שאפשר לפגוש. בתור שפע נבואי עליון שמגיע, שזה ודאות עצומה, מהירה ומחיה. המדרגה הנפלאה הזאת, זה מדרגה שעתידה להתחדש. ולכן התכנים המורגלים עד היום שהתלבשו בצורה של כדרות וסק הולכים ומתחדשים. כדי שהם יוכלו להתחדש צריך את שלב המעבר, שזה מה שרבינו קרא פה מתוך הפסקה בקובץ א', כלומר רוח הפרצים, רוח הכפירה. זה מה שהרב כותב בו בחוץ ודעיק ודד משיכה. ולכן אחרי הפסקאות הקודמות שעוסקות בעיק ודד משיכה ובחוץ פה, מגיעה מדרגת התורה שמתחדשת. זה קשור, פסקה ממחית מגיעה אחרי פסקה ממזי, כי פסקה ממזי בדיוק בזה עוסקת, בצורך של החוץ ובעקבות המשיך כגורם מזרז כדי לאבד את הצורך. ושוב, שתי תכליות יש לרקב הזה, לחוץ ובעקבות המשיך. קודם כל, שיופיעו חיים אדירים עליונים, שכשהסברות הקודש יצטרכו לחיות חיים כאלה, זה יהיו הסברות מהירות. אז לכן זה מופיע עם השוליים של הליברליות, המתירנות, הזוהמה והסחים. אבל זה דבר ראשון. שתיים, השתחרות מהצורך להיות אחוז בהסברות המסורתיות. זה מאפשר לנו להופיע הסברות חדשות ומתחדשות. כל זה שייך, אז בואו רגע נחזור לפסקה שלנו, יש לנו עוד כמה דקות. בעת קרבת הקץ יבוא רוח המתארת השמיים כדרותם, המסתיר את השק המכסה עליהם. ואז, אלה אשר לא הסתגלו לתורה העולה למעלה, כי יש כאלה בגלות שגם בשעה שהשמיים, גם בשעה שמופיעה תורה דלתת, התורה נמוכה, התורה שמעולפת בכדור ושק, אבל הם יודעים דרך התורה הזו לנסות לאחוז ולהשקיע בתורה דלאלה, בתורה שלמעלה. אבל אלה שלא התרגלו, והם חשבו שכל התורה זה תורה דלתת, כל מושגי האמונה זה אותם מושגי אמונה תחתונה, לא פוגשים את האמונה בתור שירת העולם, שירת החיים. הם בתור מחויבות למשהו עליון, שמשים את החיים כצר לאוכי אויב ולאומתו, ועכשיו פתאום כל מושגי האמונה מתגלים בתור מושגי חיים, שכל מושגי החיים זה הופעות של אמונה. החידוש הזה לא, הם לא תופסים אותה בתור הסברה של תורה מן השמיים. הם חושבים שאין להם תורה מן השמיים. לזאת, כן.
זה מדבר על חילוני, על כופרים, או אפילו על מי שבדת?
לא, זה שייך לחרדים.
זה כאילו מדבר על
אנחנו חרדים. לאלה שהם עד היום אחזו במושג תורה מן השמיים, במובן התחתון שלו, ולא במובן העליון שלו. אנחנו יודעים, זה התורה מן השמיים תמיד, אבל שאלה מה זה השמיים שלך. אם אני נמוך, אז כל מי שקצת גבוה, מטר וחצי, זה כבר שמיים. גבוה עד השמיים. אם אני, אם דעת אלוקים שלי מרוממת, כלומר ההתבוננות שלי על אלוקות במציאות מרוממת, אז אצלי השמיים, אצל פלוני, שהוא כזה, השמיים אצלו, זה שם, זה שם. זה הכל תלוי מה, השם זה תלוי מה הכאן שלך. אם הכאן שלי הוא נמוך, אז השם הוא לא צריך כל כך גדול, וכבר זה נקרא שם. אבל אם הכאן שלי הוא מפותח, מלא דעת אלוקים, אז השם שלי הוא הרבה יותר עליון. אז לכן, המושג תורה מן השמיים הוא מושג שישה לכל הדורות. השאלה מה הם השמיים? זה כמו שהרב כתב, ולכולם יש שירת שמיים. השאלה איזה שמיים? איזה שמיים יראים?
אה, כן. אז נראה לפי מה שהרב כתב פה ש... הניסוק של כל המושגים האלה שהבנו עד עכשיו הוא לא איזה משהו של בדיעבד, משהו לכתחילה ו...
מה זה לכתחילה? לו היינו יכולים, היינו מעבירים את המושגים האלה מתוך שאנחנו לומדים ככה בתורה. נכון, אז לכן באה חוצפה.
יש לזה מקום...
יש לזה מקום, כן. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אם זה רק יגרום...
זה לכתחילה של בדיעבד.
זה שעניין לחתור לשם,
לא טוב. אתה לא צריך לחתור. זה לא המטרה שלך לעשות חוצפה. אתה צריך עוד מהצדיקים.
נכון.
צדיקים דורשי השם ואוזו.
נכון, שמרוממים. אבל אם לפי מה שהרב כותב פה, מחויב שהמציאות תגיע לאותו...
זה מחויב בהנהגת הייחוד, וזה לא מחויב מצד הבחירה. זה לא מחויב, אנחנו צריכים לבחור בזה.
נכון.
זה הנהגה אלוקית.
נכון, ואנחנו צריכים לרומם את המציאות.
ודאי, אתה צריך להתנהג על פי רוממות הזאת, לא לבחור להיות מן החצופים. חצופים יש מספיק. צדיקים דורשי השם וזו, זה אין מספיק. אז על המדרגה הזו, לפי השם, נלמד שבוע הבא. נשתדל.